היי כולם, ברוכים הבאים למה מתחת לרגליים, הפודקאסט שבו נחשוף אמת מפתיעה. הקרקע שמתחת לרגליים של הילדים שלנו מעצבת אותם יותר ממה שחשבתם. אני מיטל, אני מנהלת גן כבר 25 שנה, שימשתי כמובילת גננות במשך 4 שנים, דריכה מחוזית לחינוך אקלימי שמפוצץ, ורכזת ארצית של הסמכת גן ירוק. איתי כאן היום שותפתי וחברה, ג'ני. היי ג'ני.
היי מיטל, ושלום לכולם. קוראים לי ג'ני שאטל, אני מדריכה ארצית לחינוך סביבתי, מדע וטכנולוגיה באגף לחינוך הגיל הרך, ואני גם חוקרת את השפעתם של חיפויי הקרקע על בריאות הילדים במסגרת לימודי תואר שני בחינוך סביבתי.
בפרק הראשון נדבר על דשא סינתטי בגני ילדים. לפני שנצלול ישר לתוך הנושא שלנו, הסופר חשוב בעינינו ושנוגע לכל הורה וילד, אני רוצה לשאול אותך ג'ני. אם היית יכולה לדמיין את החצר הגן הכי מושלמת, בלי שום הגבלה של תקציב, שטח או אקלים, איך היא הייתה נראית?
מעניין. אני מדמיינת חצר מלאה בעצים שמספקים צל טבעי. אזורי משחק מגוונים עם חומרים טבעיים כמו בולי עץ, חול נקי וחלוקי נחל. בחצר הזאת יש גינות ירק שילדים יכולים לטפח בעצמם, ובריכות גשם קטנות שמושכות פרפרים וציפורים ומעודדות תהליכי חקר. בחצר שאני מדמיינת יש אדמה טבעית שילדים יכולים לגעת, לדרוך עליה יחפים ולפסל בה.
וואו, זו נשמעת חצר חלומית. ואחרי שתיארת ככה, ממש בפרוטרוט, איזה רגשות עולים בך כשאת מדמיינת את החצר הזאת?
אני רק מדמיינת את החצר הזאת וכבר מרגישה שלווה, שמחה, חיבור לטבע. תארי לך מה ירגישו הילדים כשישחקו בחצר הזאת. זאת חצר מהילדות שלנו, נכון? כשהיינו משחקות בבוץ, מתאפסות על עצים ומגלות חרקים מתחת לאבנים.
ממש, ממש, וזה בדיוק העניין. אם נסתכל על חצרות הגנים של פעם, הן היו הרבה יותר קרובות למה שתיארת. היו משטחים טבעיים, עצים, אדמה, צמחים. אני למשל ממש זוכרת את ריח האדמה לאחר הגשם, שהייתי הופכת בה עם הידיים, את הצמחייה שהקיפה את החצר ושימשה גדר טבעית, כשבין העלים מצאנו חרקים וכל מיני אוצרות, כשאני נזכרת ישר עולה בחיוך מאוזן לאוזן, ומעין תחושת התרפקות כזו על התקופה.
אני מסכימה איתך מאוד, אבל לצערי יש היום הרבה גנים שהמציאות בהם שונה לחלוטין. יש יותר ויותר חצרות בהן מחליפים את הדשא ואת האדמה במשטחים סינתטיים כמו דשא סינתטי או משטחי גומי, והסיבה לכך לרוב הוא הרצון להוריד את העלויות התחזוקה של הדשא וליצור חצרות נקיות. אבל בפועל זה גורם רק נזק לבריאות והתפתחות הילדים.
וזה מביא אותנו לחלק הבא. בואי נשחק רגע משחק. מוכנה?
מסקרן.
בואי נשחק. נכון או לא נכון? קדימה. משטח טבעי בגן הילדים חושף את הילדים לזיהומים. נכון או לא נכון?
לא נכון. דווקא משטחים טבעיים מחזקים את מערכת החיסון של הילדים, כי הם נחשפים למגוון חיידקים טבעיים בריאים.
אוקיי. דשא סינתטי מונע חבלות טוב יותר ממשטח טבעי.
לא מדויק. בטמפרטורות גבוהות הוא מתחמם מאוד ועלול לגרום לכוויות ולמכות חום.
לא מעט פעמים ראיתי ילדים שנכוו, וזה ממש 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 לא נעים. דשא סינתטי עמיד לנצח.
לגמרי לא נכון. הוא נשחק עם הזמן, משחרר מיקרופלסטיק ורעלים שמזהמים את הקרקע והמים.
כן, פלסטיק והרעה החולה של השנים האחרונות. אז אחרי שעשית לנו קצת סדר, וניפצת כמה מיתוסים אני מניחה, האם הדשא הסינתטי באמת הפתרון האידיאלי? מה המחירים שאנחנו משלמים על הדשא סינתטי הירוק, היפה הזה?
טוב, יש לא מעט מחירים, אבל המחיר העיקרי שאנחנו משלמים בעת השימוש בדשא הסינתטי הוא המחיר הבריאותי. חשוב לציין שכל המידע שאני מביאה מבוסס על מחקרים אקדמיים מהעולם מהחמש שנים האחרונות למחקרים חדשים בתחום. דבר ראשון הוא המיקרופלסטיק, שהוא אחד הרכיבים המרכזיים במשטחי הדשא הסינתטי. הוא משתחרר בהדרגה עקב בלאי, חיכוך וחשיפה לקרנת השמש. חלקיקים זהירים של המיקרופלסטיק עלולים לחדור לגוף דרך שאיפה, מגע ישיר, או אפילו דרך הבליה במהלך משחק, ולהוביל לפגיעה בהתפתחות הנוירולוגית של הילדים. להוביל להשפעה על תפקוד מערכת החיסון, לגרימת תגובות דלקתיות ועוד. חלק מהכימיקלים הקיימים בדשא הסינתטי מסווגים כחומרים מסרטנים, וחשיפה ממושכת אליהם עשויה להעלות את הסיכון למחלות כרוניות ולפגוע בתפקוד הכבד והכליות, ויתרה מכך, מחקרים מצביעים על כך שילדים בשל מערכת החיסון המתפתחת והרגילי המשחק הקרובים לקרקע פגיעים יותר לספיגת הרעלים בהשוואה למבוגרים.
שזה אבסורד.
הבעיה הנוספת היא שאין בישראל תקן יהודי לדשא הסינתטי. האם ידעת את זה?
איך יכול להיות?
לרוב, הדשא שמשתמשים בו בארץ מיובא ומיוצר על פי התקן האמריקאי או אירופאי. התקנים האלה לאו דווקא מתאימים למזג האוויר החם של הארץ. המחקרים מציינים שבימים החמים משטחי דשא סינתטי פולטים תרכובות אורגניות נדיפות. חומרים אלה ידועים ביכולת שלהם לגרום לגירויים בעיניים, קשיי נשימה, כאבי ראש, סחרחרות ואפילו להשפעות נוירולוגיות.
וואו, נשמע רציני.
והנזק הנוסף שנגרם בעקבות השהייה על הדשא הסינתטי הוא הנזק ההתפתחותי. ילדים צריכים לגעת באדמה ולהתנסות בטקסטורות מגוונות כדי לפתח מיומנויות מוטוריות ותחושתיות. זה לא לוקסוס, זה לא המטרות. זה צורך התפתחותי בסיסי, והדשא סינתטי מונע מהילדים את ההתנסות הזאת.
את כל כך צודקת. אני, בגן שלי, יש רק חול. אך ורק חול. ואני רואה איך הילדים, איך שהם יוצאים לחצר, חולצים נעליים, רצים על החול, חופרים באדמה, שוכבים ושוחים בחול. יש אין סוף אפשרויות. הם שמחים, הם עסוקים. אוטומטית זה משפיע על אקלים הגן. לעומת זה, כשאני נכנסת לגנים אחרים, שיש בהם דשא סינתטי, אני נכנסת לחצר, האנרגיות שם, הילדים אין להם עניין, הם הולכים מהמתקן הזה למתקן השני, מאבדים מהר מאוד עניין, ודווקא הילדים עם הקשיי ויסות, שצריכים הכי את התחושה הזאת בחול ובכלל בחומרים, אין להם את זה.
מסכימה איתך מאוד?
ממש.
ולאור הסיכונים האלה, ולאור הנזק שאת גם מתארת ורואה את זה בגנים שאת נכנסת בהם, קבוצת רופאים של בית הספר לרפואה של בית החולים הר סיני ממליצה לצמצם ככל הניתן את השימוש בדשא סינתטי בסביבת הילדים, ולבחון חלופות טבעיות ובטוחות יותר, אשר ישמרו על הבריאות של הילדים, תוך שמירה על סביבת המשחק איכותית ומגוונת.
חשוב לציין, ג'ני, שמשרד החינוך ממליץ על חיפויי קרקע טבעיים בחצרות גני הילדים. קיים מסמך רשמי עם המלצות.
נכון, נכון, נכון מאוד. זה מסמך שנקרא כרטיס מידע בנושא של חיפויי קרקע בחצרות גני ילדים.
בדיוק מהסיבות האלה שמנינו קודם, יש הרבה מדינות שכבר נקטו בפעולה והחלו לאסור על שימוש בדשא סינתטי במרחבים ציבוריים.
נכון, למשל הולנד הודיע שתאסור שימוש בדשא סינתטי במגרשים ציבוריים בשל החשש מזיהום במיקרופלסטיק. גרמניה, בגרמניה שוקלים להוציא רגולציה שתגביל שימוש בדשא סינתטי בכל המרחבים הציבוריים בגלל פליטות של כימיקלים רעילים. גם בקליפורניה שבארצות הברית חוקקו חוקים שמגבילים התקנה של דשא סינתטי במוסדות ציבוריים בשל סכנות בריאותיות וסביבתיות. זה רק מראה שהנושא הזה מקבל יותר ויותר הכרה בינלאומית.
ובכל זאת, אחרי כל מה שפירטת, מה קורה בארץ?
מה קורה בארץ? נכון להיום, רק עיריית כפר סבא הייתה מספיק אמיצה ויצאה בהצהרה שהיא תהפוך לרשות הראשונה בארץ ללא דשא סינתטי במרחבים ציבוריים. פרט למגרשי ספורט, מגרשי משחקים וחצרות גני ילדים.
מה עשינו בזה?
נו, מה את אומרת?
אז אם לא דשא סינתטי, ג'ני, אוקיי, הבנו שדשא סינתטי פחות טוב. אז מה כן?
אז ישנן מספר חלופות לחיפוי קרקע סינתטיים. הם מפורטים, כמו שציינו כבר, בכרטיס מידע של משרד החינוך בנושא של חיפוי קרקע בחצרות גני ילדים, והמסמך מפורסם במרחב פדגוגי של משרד החינוך. אז מהן החלופות? דשא טבעי, כמובן. דשא טבעי, מערכות השקיה חסכוניות, חיפוי קרקע טבעיים כמו שבבי עץ, חול נקי, חצץ דק, חלוקי נחל, דק טבעי, וכמובן עצים ושיחים שמספקים צל טבעי ומורידים את הטמפרטורה בסביבה.
ובכלל מספקים חגיגה, עצים ושיחים, הרבה הרבה עניין ויופי, לא פחות חשוב. אחרי שבהרבה חצרות גנים הונחו יריעות דשא סינתטי, איך מתחילים בשינוי הזה? איך מניעים תהליכים שיביאו לשינוי תפיסתי, שרק בסופו יגיע גם השינוי בשטח, להוצאת המפגע הבריאותי הזה?
חייבים לחולל את השינוי. בתהליך השינוי צריך להיות הדרגתי. חשוב קודם כל להתחיל בעלת מודעות בקרב ההורים, אנשי חינוך ומקבלי החלטות ברשויות. והשינוי צריך להדגיש את המסר. שום חיסכון בהוצאות ההחזקה לא מצדיק פגיעה בבריאות והתפתחות הילדים.
חד משמעית.
מיטל, אני רוצה לציין שיש כבר היום הרבה רשויות שמבינות את הצורך בשינוי ומקימות חצרות טבעיות בגני ילדים. לאחרונה פותחו במשרד החינוך מסמכים כמו גן המשחקים הטבעי. את מכירה את המסמך?
כן, מכירה את המסמך הזה. לקחת אותו ופשוט להתחיל ליישם.
וליישם, נכון. זה מסמך שמכיל הנחיות איך לתכנן גן עם סביבות טבעיות.
אוקיי, דיברנו על הנוכחות הגוברת של דשא סינתטי בגני הילדים, על ההשפעות הקשות שיש לו על הבריאות וההתפתחות של ילדינו, והצגנו חלופות טבעיות ובריאות יותר. אבל עכשיו, כדור עובר לידיים שלכם.
ואנחנו פונות לאנשי חינוך, הורים, עובדי רשויות. אתם אלה שיכולים לחולל שינוי. בואו נצא יחד לדרך, נעלה את המודעות, נדרוש פתרונות טובים יותר וניצור מרחבי למידה בריאים, טבעיים ומעשירים יותר לילדים שלנו. כי מגיע להם.
מגיע להם בהחלט.
זה הזמן לפעול. שתפו, דברו, תשפיעו.
תודה שהזנתם למה מבטחת לרגליים. אנחנו מקוות שעוררנו אצלכם מחשבה ושגרמנו לכם להרים מחדש
ולצאת לפעולה. ואם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו לסמן לנו לייק ולהירשם לעדכונים בקבוצת הפייסבוק הגן העתידי. כתבו לנו מחשבות ושאלות העולות לכם. נשמח לשמוע מכם. להתראות.
להתראות בפרק הבא.